דיברתי על עובדיה בן שואל בהווה, עכשיו צריך לדבר עליו בעבר. טוב, זה עובדיה. עובדיה נולד בבגדד ב-1920. וכמה ציונים של החיים שלו, הוא נולד בבגדד, קוראים לו עובדיה יוסף. עובדיה יוסף, הרב, כן, ברור. אבל עובדיה יוסף זה ככה, עובדיה זה על שם רבו של רבי נשחי, שקראו לו רבי עבדאללה סומך, שהיה רבו של רבי נשחי. זה נכון שזה שם קצת בעייתי, עבדאללה, אבל זה היה השם.
למה זה שם בעייתי?
מה?
למה זה שם בעייתי?
זה בערבית.
קראו לו?
עבדאללה.
למה לא שינה את זה?
מה?
למה לא התחיל?
מי?
הרב עבדאללה.
לא יודע. קראו לו רבי עבדאללה סומך, אחד מגדולי. הבן ישחי הרי ינק ממנו, הוא התנהג אליו כרבו מובהק. הבן ישחי לא היה קט לקניה בכלום. אתה אומר שהוא היה צריך לנהוג אחרת, זה מה שאתה אומר. אני לא במדרגה שלך, ולכן אני אומר שאני לא יודע. אני מאדם קטן, אתה אומר חבל שלא שינה. אתה אומר למה הוא לא שינה. אני אומר, אני לא יודע, אז אתה שואל אותי עוד פעם. לכן אני מנסה, בעדינות, להסביר שצריך להיזהר. זה מה שאני אומר. לא שינה, מה אני יכול לעשות? אבא של הרב עובדיה, הוא לא קרא לו עבדאללה. הוא קרא לו עובדיה, כי מה זה עבדאללה? עבדאללה, עבדאללה. כאילו, עבד השם, עובדיה. עובד, יא. אז, למה יוסף? יוסף זה על שם הבן ישחי. יוסף חיים. אז לכן הרב עובדיה הוא מושרש מוחלט של הבן ישחי. אתם יודעים שהבן ישחי, לא דיברנו עליו, אבל נגיד איזה מילה אחת על הבן ישחי בכל אופן. הבן ישחי היה אוטוריטטה מוחלטת בפרס, בבבל, הבבלים, מה שנקרא. כן, לפעמים יש בתי כנסת של הבבלים, בירושלים, אתה רואה שם, בבוחרים, הבבלים, היזדים, הבבלים, אתה רואה. הם החזיקו מהרב בן ישחי, רבי יוסף חיים, הם החזיקו ממנו בצורה מופלאה. זה לא היה איזה עוד איזה רב. מבחינתם זה היה האורים ותומים של כל היהדות הזאת, זו יהדות גדולה מאוד. למה זה כל כך חשוב?
הפרסים של היום,
כאילו? מה?
הפרסים של היום?
עיראקים. למה זה כל כך חשוב? כי הראשוני הספרדים שהגיעו לארץ, הם לא היו מצפון אפריקה. הם היו מבגדד. הם עלו לארץ הרבה לפני. ולכן ישיבת פורת יוסף למשל, שהיא הישיבה שנדבר עליה עוד מעט. דיברנו עליה פעם? דיברנו על פורת יוסף? אז נדבר עליה. ישיבת פורת יוסף שנוסדה בעיר העתיקה, אחר כך נחרבה, ואחר עוד פעם שנבנתה. ישיבת פורת יוסף היא נבנתה והתייסדה על ידי גדולי תלמידי הבן ישחי. ולכן אם אתם רואים תמונות של החכמים הספרדים של אז, כולם הולכים עם גלימות כאלה, שחורות. מה? זה המקובלים. היו מקובלים והיו גם בנגלה, אבל זה היהדות הספרדית בארץ הושפעה מאוד מאוד מהבן ישחי. הבן ישחי הייתה, כנראה היה לו גם קריזמה עצומה וגם תלמיד חכם גדול מאוד, אבל היה לו גם נוכחות כזאת שהוא היה חד בדרה כזה. כאילו, הוא, אף אחד לא חלק על הבן ישחי, לא היה דבר כזה בארצות המזרח. לא מזרח אירופה, כן, מזרח, מזרח. עיראק, איראן, מה שיש היום איראן, והאיראנים והאיראקים, זה דבר שלא היה כדוגמתו. והבן ישחי היה לו גם יד תקפה, והרגיעה את הקהילות, והוא היה אורים ותומים של כל הדבר הזה. כן. בן ישחי זה פחות או יותר 1800 ומשהו. אין לי, לא זוכר שאת השנים המדויקות. לא אפשר לבדוק את זה ב... רוצה לבדוק את זה באינטרנט? מה? לא, לי יש. אתם רוצים? זה חשוב? מה? כן, אז תבדוק. אני לא אוהב להגיד דברים סתם. אז לכן אני... אני... טוב, אבל הרב עובדיה נולד ב-1920, זה אני יודע, הוא נולד בבגדד. בגיל 4...
הרב, בן איש חי. נכון, הרב אמר שבן איש חי לא חולקים, כאילו לא חולקו עליו כל כך, אבל נראה לי, בן איש חי פסק הרבה לפי הנסתר, נכון, כל זה. אז הרבה פעמים זה לא מסתר כל כך משולחן ערוך.
רגע,
משולחן ערוך אמר שהוא לא פסק לפי
הנסתר. רגע. אני דיברתי על בן איש חי לפני שהרב עובדיה הגיע לזירה. בסדר? בעצם היה שולחן ערוך, ולמדנו עליו. אחר כך היו הרחבות על השולחן ערוך, אני מסכים איתך. ואז צץ כוכב כזה, או שמש כזה, קוראים לו הבן איש חי. רבי יוסף חיים מבגדד. זה השם שלו. יוסף חיים, לא היה שם המשפחה. יוסף חיים מבגדד. והוא חידש באיזשהו מקום, גם מחמיר מאוד, וגם עירב גם קצת את הסוד, כמו שאתה אמרת, את הקבלה לתוך הפסק. לא קבלה, דברים נשגבים, הוא חיבר אותם מלאכותית, אלא בערי הקדוש יש הלכות, בדברים, ואז הוא הכניס את זה. ואף אחד לא ימרה פיו. זה מה שאמרתי, לא חוזר בי. זה נכון. העובדיה הולך לעשות מהפכה הפוכה. רציתי להסביר את זה היום, זה מה שאני רוצה להסביר בשיטה של הרב עובדיה. אבל קודם כל, כרגיל, אני תמיד נותן כמה פרטים טכניים על הטכניים של החיים של הרב עובדיה.
הבן ישראל חלק במודע
לשולחן ערוך? אני לא יודע, מה זה במודע? ברור שהבן ישראל ידע את השולחן ערוך, זה לא... אתם קצת מגזימים היום. הבן ישראל ידע את השולחן ערוך, ובכל אופן הוא פסק בדברים הרבה מאוד חומרות שלא כתובות בשולחן ערוך, אבל הם היו קשורים זה חידושים שקשורים לסוד. טוב. אז אנחנו חוזר לרב עובדיה. בסדר, מובן? הרב עובדיה בגיל 4 עזב את בגדד עם המשפחה שלו. 4. הגיע לארץ. הגיע לארץ והוא היה פה ילד בשנות ה-20 במדינת ישראל. הם היו גרים בבית ישראל. זו שכונה ותיקה בירושלים, היו שם תימנים. היום בית ישראל זה חרדים, אבל פעם היה תימנים וספרדים בעיקר שהגיעו לשם. אבא שלו פתח חנות, מקולת, דרך אגב החנות הזאת עדיין קיימת. אני עוד זוכר את החנות הזאת כשהאח של הרב עובדיה היה מוכר בחנות הזאת. והתחילו להתפרנס איכשהו בקושי. הרב עובדיה היה מוכשר במיוחד עם זיכרון אדיר. אתם לא צריכים אותי בשביל לדעת את זה, כולם יודעים את זה. הרב עובדיה היה לו זיכרון פנומנלי בכל קנה מידה, והוא התחיל ללמוד בתלמוד תורה שהיה בתלמוד תורה אחד בירושלים, קראו לזה בני ציון, והוא התחיל גם לכתוב דברים. החיבור הראשון של הרב עובדיה, הוא כתב אותו בגיל 9. כתב איזה כמה חידושים בגיל 9, אחר כך כתב עוד משהו בגיל 12.
מה הוא כתב?
כתב משהו קטן, בקטנה כאילו, ובאיזשהו שלב, יש לי פה אולי, לא יודע, אני כתוב אותי. הוא כתב בגיל 9, הוא כתב הערות על ספר ראשית חוכמה. והוא למד בבני ציון, זה אמרתי לכם, בבוכרים, ובגיל 12 הוא נכנס לפורת יוסף. דרך אגב, בפורת יוסף בגיל 12 הוא כתב ספר שקוראים למחברת העתקת חידות. זה ספר קטן כזה, פעם ראיתי את זה. אז הוא עם עוד שני אנשים שם, שושר, בן ציון אבא שאול גם היה. הוא היה חבר שלו מקדמה דינה בפורת יוסף, הם היו גם שכנים בבוכרים, שהם לא גרים. הבוכרים היו שכנים, אחד מעל השני, אני לא זוכר, היה גר למעלה, אני חושב שהרב בן ציון היה גר למעלה, והרב עובדיה היה גר למעלה, אבל אתה לא משנה. טוב, מה זה פורת יוסף? בואו נדבר על פורת יוסף. פורת יוסף, בעצם בירושלים בשנות ה-20, 30, כן, בשנות ה-30, אנחנו עכשיו 32, 36, 1932, 3. בשנים האלה בארץ ישראל קנו כל מצב מאוד מאוד קשה מבחינת הפרנסה, מבחינת הכלכלית, אבל בישיבת פורת יוסף, יש ישיבה אחת בירושלים שהיא ישיבה ספרדית. מי יסד אותה? אמרתי לכם. יסדו אותה הבבלים. ראש הישיבה, פורת יוסף, קראו לו רבי עזרא עטיה. הוא היה גדול, גדול בתורה. הוא בא מבגדד, והוא היה ראש ישיבה, ראש ישיבה, ראש ישיבה, מאוד מאוד תקיף בדעתו. הוא היה גם בסוף, בהמשך, הוא היה גם חבר במועצת גדולי התורה, הוא היה קשור גם לראשי ישיבות הגדולים של הציבור החרדי. הרב עזרא עתיה.
גם היה ראש הרב אליהו, לא?
מה?
גם היה ראש הרב אליהו.
הוא היה ראש הישיבה בפורת יוסף. כל מי שלמד בפורת יוסף בשנים האלה, הוא היה ראש ישיבה בפורת יוסף 40 שנה. כן? כל מי שלמד בשנים האלה בפורת יוסף, הוא היה רבו. הרב עזרא עתיה ראה ברב עובדיה, זיהה בו, בעיניו המיוחדות שלו, כן? הוא זיהה בו בן אדם שהוא כדאי להשקיע בו. ולכן היה, אני אספר תמיד את הסיפור הזה ששמעתי מהרב עובדיה, זאת אומרת, הוא סיפר בשיעור, לא סיפר לי, הוא סיפר בכללי. הוא אמר שהרב, שהאבא של הרב עובדיה היה צריך את הבן שלו לעבוד בחנות. והרב עובדיה לא בא לישיבה. והרב עזרא עתיה, ראש הישיבה, הוא הבין שהאדם הזה הוא חייב ללמוד, כי הוא נועד לגדולות. ופה יום אחד הוא רואה שהוא לא בא, יום שני הוא לא בא. שאל את האנשים, אמר, איפה עובדיה? אמרו לו, הוא עובד בחנות. לקח את הגלימה שלו, הלך לחנות של האבא של הרב עובדיה, אמר לו, תשמע, הבן שלך צריך ללמוד תורה. הצבא של עובדיה אמר לו, הוא צריך ללמוד תורה, אבל צריך גם לאכול. אין לי כסף. והוא צריך להיות סבל. הוא צריך לעשות משלוחים. אז הרב עזרא אמר לו, כמה עולה לך לזכור איזה פועל שעשה משלוחים? אז הוא נקד בסכום. לא יודע מה היה שם, מה היה עוד בשנות ה-30, מה היה פה המטבע. לא משנה. הרב עזרא עתיה חזר לישיבה, הוא אמר, הוא בא לאבא שלו, הוא אמר, אני מצאתי לך פועל. והפועל הזה עבד בחנות, ומי שילם את המשכורת? הרב עזרא עתיה שילם. אבל מאיפה הוא שילם? מה המשכורת שלו? אתם שומעים? הוא אמר שהילד הזה הוא חייב ללמוד. ולכן הוא אמר, שווה לי, זה השקעה לטווח ארוך הוא עשה. הוא עשה תוכנית חיסכון. יש אנשים שמשקיעים בבורסה, הוא השקע ברב עובדיה. והרב עזרא, במשך כל ימי חייו של הרב עזרא, הוא תמך ברב עובדיה בכל הדרכים. עוד מעט אני אספר לכם סיפור שני עליו, שהוא סיפור מכונן מאוד, והוא היה מאוד מאוד קשור אליו. הרב עובדיה מבחינתו ראה בו רבו מובהק, ולכן הוא ראה בו כרבו מובהק, ולכן הוא נהג בו מאוד מאוד בכבוד, וגם שמע לדברים שלו, כמו שנראה בהמשך. כשהרב עובדיה למשל נהיה רב של תל אביב, אז הוא לא רצה. הציעו לו להיות רב של תל אביב, והוא מאוד התלבט, ובגלל שהוא היה מעביר שיעורים בירושלים, אנשים לא רצו להיפרד ממנו, אז באו לרב עזרא ואמרו לו שזה לא בסדר שהוא הולך לתל אביב, שם בכלל מה הוא יעשה בתל אביב, ופה הוא נותן שיעורים, ובאו להשפיע על הרב עזרא עתיה, ושתק, שתק, שתק, הרב עזרא עתיה, שתק, 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 שתק. בסוף אמונו, אז הרב השתכנע, זאת אומרת, אתם בכלל לא מבינים. הרב עובדיה יהיה רב הראשי לישראל, והוא צריך להניק דור, והדרך היא, קודם כל רבנות תל אביב. אותי לא מעניין כל הדברים שלכם. זה בכלל לא הפרטים, אני עכשיו עוסק בכלל. אמנם הרב עובדיה היה רב הראשי אחרי שהרב עזרא נפטר, אבל באמת ככה היה. הרב עזרא עתיה בגיל 17, כשהרב עובדיה היה בן 17, הוא שלח אותו להעביר שיעורים. הוא נתן שיעורים בית הכנסת של הפרסים בבית ישראל. עכשיו, בשיעורים האלה, הרב עובדיה כבר מגיל 17, היה לו שיטה. ומה השיטה? זו שיטה שצריך להבין אותה בהיטב. הוא סבר, סובר, סבר, וחשב, והעמיק בזה כל חייו, שבסופו של דבר צריך פסיקה אחת. לפחות לספרדים. אתם זוכרים, למדנו את זה כבר כמה וכמה סיבובים עשינו השנה בזה. שיש התרחבות של ההלכה, בסוף צריך משפך כזה של ההלכה אחת. אומר הרב עובדיה, צריך הלכה אחת. מאיפה ייקחו הלכה הספרדים? מהשולחן ערוך. אמנם, ואני חוזר אליך, ההלכה קצת התרחקה מהשולחן ערוך, כי הבן איש חי מאוד מאוד השפיע על כל ההלכה הספרדית, והם היו פוסקים כמו מניש חי. אני מזכיר, יהדות צפון אפריקה לא הייתה בארץ. אבל הספרדים המרוקאים, מרוקו, אלג'יר, טוניס, לוב, הם לא היו פה. העלייה של האנשים האלה, זה סלח שבתי, זה בשנות ה-50. בסדר? אנחנו עכשיו נמצאים בשנות ה-30. בשנות ה-30 הספרדים שיש בארץ, זה בבלים, זה עיראקים, זה פרסים, זה מהמזרח. והמזרח קיבלו את הבן איש חי ככתבו וכלשונו. בסדר? אתם איתי? עכשיו, הרב עובדיה מתחיל לתת שיעורים, והוא חולק על הבן איש חי. הוא אומר, שבשולחן ערוך לא אומר כך וכך וכך. הוא אומר שהחומרה הזאת היא לא מתאימה. הוא אומר שזה ערבוב של סוד נגלה ונסתר. והוא חולט בשיעורים על הבן איש חי. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, דופקים בדלת של הרב עזרא עטיה, רבנים חשובים ובעלי בתים חשובים של השכונה, אומרים לו, תשמע, בן אדם שהבאת לנו, הוא מפגר. הוא חולק על הבן איש חי. והרי בן איש חי אי אפשר לחלוק עליו. ואז הרב עזרא עשה מעשה ש... אני חושב זה ממש מכונן. הוא נתן גיבוי מלא לרב עובדיה. שימו לב, הרב עזרא עטיה הוא מתלמידי הבן איש חי. אתם מבינים? אבל הוא הבין שיש פה דרך אחרת. והוא כיבד אותו. הוא היה בן 17, הרב עובדיה, 17. כאילו מה, זה ילד. אמנם כאן התחיל לכתוב בגיל 9, אז לא יודע, אבל ילד. הרב עזרא אמר, אני מגבה אותו. הוא אדם, הוא תלמיד חכם. ולכן אני... אז הוא קצת מיתן אותו, הוא לא אמר, הוא אמר לו, לא, לא, לא צריך לעשות עכשיו מלחמות עולם. אבל הוא לא הסכים. כן, יש הרב יצחק ניסים, הוא היה אז הרב הראשי לישראל, הוא נכנס ברב עובדיה בטירוף. הוא אמר לו, מה, איך אתה יכול, ילד כמוך, לחלוק על הבן איש חי, אין דבר כזה, אין דבר כזה. ובכל אופן, הרב עזרא עודד אותו להמשיך ופסק הלכה על פי הבנתו. דרך אגב, רק שתבינו, הרב עובדיה, הוא פסק הלכה, הוא עודד אותו לפסוק הלכה לפי הבנתו. צריך להבין, הרב עובדיה יש לו השגות על הבן איש חי. יש בספרייה פה למעלה ספר שנקרא הליכות עולם. ראיתם את הספר הזה פעם? יש 10 כרכים של זה. בסדר? 10 כרכים. 10 כרכים שהוא חולק על הבן איש חי במלא מלא 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 הלכות. זה הרב עובדיה התחיל להעביר שיעורים ב-1937. הכרך הראשון של הליכות עולם יצא ב-1998. זאת אומרת, 60 שנה לאחר מכן. אתם שומעים? כי הרב עובדיה הוא לא טיפש. הוא לא רצה להוציא את זה מיד. הוא גם לא רצה לפגוע בבן איש חי. לכן הוא חיכה 60 שנה הוא חיכה כדי לפרסם את זה. אתם שומעים? זה מייס רציני. חיכה 60 שנה. תסתכלו בספרייה. כך ראשון, תפשינו נחת. בהקדמה, מה הרב עובדיה כותב? זה מחברות בזמן שנתתי שיעורים בבית כנסת בבית ישראל. של הפרסים. זה היה תפרש צדיק זין.
הבן איש חי... חי...
לא.
מתי הבן איש חי נפטר?
לא, נפטר ב... נפטר גם לפני 37, לא יודע, נפטר 1910, 20, משהו. הוא לא רצה לפגוע, תשמע, זה מה יסלח, זה פעם היהדות המזרח. היום אתם מדברים ככה, כי אתם לא מבינים בכלל מי זה היה בן איש חי. בגלל שאנחנו לא מבינים מי זה בן איש חי, אז רואים, בסדר, מה, הרב עובדיה, אתה לא מבין. כאילו, הרב עובדיה זה, מבחינתם זה קטן, אנחנו לא בגלל שאנחנו חכמים, בגלל שאנחנו חיים בתשע"ז. בסדר? לפני 2 דורות, מישהו אומר משהו נגד הבן איש חי, אז הם יורים בו. בלי משפט. בא הרב עובדיה ועושה בו מהפכה. טוב, בגיל 20, הרב עובדיה עבר מבחנים של רבנות ודיינות. הוא שמח לדיינות בגיל 20, כן? זה לא... זה בגיל שלכם בקיצור. הרב עוזיאל, אז... מה?
זה לא מצחיק, זה מפחיד.
לא, אבל בסדר, צריך לדעת שזה בן אדם מיוחד. לא, אי אפשר להגיד איזה. דרך אגב, זה לא בגלל שהיו לו תנאים טובים. אני שמעתי, בן ציון אבא שאול פעם סיפר, הם היו ממש, הם למדו גם תקופה חברותה. בן ציון, אתה מתחם גדול, הוא נהיה ראש שיבת פורת יוסף. אחרי הרב עזרא עתיה, היה הרב צדקה והרב בן ציון. הרב בן ציון אבא שאול היה ראש שיבת פורת יוסף. הם ראו בו כהמשך, אתה מלחם ענק. אז הוא היה מספר שהם היו גרים, הם היו שכנים גם, ההורים שלהם היו שכנים, וגם הם היו שכנים גם באותו בניין. לפני שהרב עובדיה עבר לארנוף, מי שמכיר. בכל אופן, הם היו לומדים, ובלילה היו הולכים ברגל, לא היה להם כסף בכלל לזכור עגלה, שיקח אותם. מפורת יוסף, שזה בעיר העתיקה, הם היו הולכים ברגל לבית ישראל. כשהיו הולכים ברגל, הם היו חוזרים. בהלוך, הרב בן ציון היה אומר, עמוד גמרא, בחזור, הרב עובדיה אומר, עמוד גמרא. בעל פה, ככה היה. וכשהם היו מתווכחים, זה שמעתי מהם, כשהם מתווכחים, לפעמים הם מתווכחים, מה פתאום, לא כתוב ככה, כן כתוב ככה, לא משנה, הם מתווכחים, חברו אותה. אז הם היו עוצרים בפנסי רחוב. הם היו הולכים, היה ברחוב קינג ג'ורג' היה פנסים, פנסי רחוב, לא היה חשמל. אז הם הולכים, אז היו בודקים, היו מסתכלים. וכשהם היו מתווכחים מאוד, הם היו הולכים לחברון, כי חברון זה, הם היו, היה להם יותר כסף, אז בלילה היה להם כמה נרות, אז היו הולכים לחברון לבקר שם. תבינו איזה עניות הם היו חיים. לא היה להם בכלל, אני לא מדבר איתך על חשמל, לא היה להם נרות. למי פה אין נרות בבית? נראה לי שכולם יש לפחות נרות. יש לנו גם חשמל. לא צריך נרות, לנו יש חשמל. טוב, לא משנה. אבל מי שאין קיצור, זה עניות נוראה, הם היו חיים בעניות. זה לא שהרב עובדיה היה פה קורסאות מזהב, ואז לכן הוא היה יכול לשבת על התורה והעבודה. הם היו, כן, גם הרב עובדיה היה מספר. הרב עובדיה הוא זה היועצת שלו היום. כן? אז הוא היה נגיד איזה משהו בכלל הרב עובדיה. הרב עובדיה הוא למד גם בשנים האלה, הוא יותר צעיר מהרב עובדיה, אבל הוא גם למד אצל הרב עזרא בפורת יוסף. כולם למדו שם. כל רב ספרדי שאתם מכירים, גדול בתורה בשנים ההם, הוא למד בפורת יוסף. גם לרב אליהו לא היה אוכל. לא היה להם אוכל אפילו. בקושי היה להם אוכל. לא אוכלים חתיכת לחם עם בצל. זה מה שהיה להם. כל השבוע הם אוכלים. זה לא אנשים שבגלל שאנחנו עכשיו אוכלים 4 סעודות ביום, פלוס קיוסק, פלוס לא יודע מה. זה לא אומר כלום. יש אנשים שעמל תורה. הרב עובדיה זה עמל תורה, וגם כישרון שהוא מולד כזה, זה לא הרב עובדיה. אני, יש לי סיפור אישי לרב עובדיה, ספרתי לכם את זה. כשאני כתבתי פעם ספר, סיפרתי את זה, נכון? אז כן, אז יש לו זיכרון, זה לא צחוקי.
מה הסיפור?
סיפרתי את זה כבר. שנה שעברה. אני כתבתי פעם איזה ספר, אז הלכתי להתווכח עם הרב יצחק יוסף, שהיום הוא הרב הראשי לישראל, הוא כתב כמה דברים בילקוט יוסף ש... בקיצור, מלחמתה של תורה, דיברתי איתו. בסוף הוא מאוד התפעל מזה, הוא אמר, תשמע, ככה וככה וככה, הוא אמר, אני רוצה שאבא שלי, מה? אמרתי לו, אני רוצה להוציא על זה ספר. הוא אמר, תשמע, אני רוצה שאבא שלי ייתן לך הסכמה. אמרתי, תשמע, הסכמה, לא חשבתי שתקבל הסכמה, אבל אני לא קשור אליו, לא הייתי קשור אליו. הוא אמר לי, אני אתן לך מכתב, תלך לחווה דעת, נתן לי מכתב. כשהוא היה פה, אתה רואה, היה פה איזה פעם, לא? הראיתי לו את המכתב. הוא צחק. כי הרי הם היו אוכלים, חזון עובדיה, הוא היה ראש כולל בחזון עובדיה. חזון עובדיה, הם היו אוכלים במרכז הרב, בצהריים. ספרתי לכם את זה? הם היו אוכלים במרכז הרב בצהריים. למה? כי לא היה להם מטבח. אז זה היה יותר קרוב, הם היו בגבעת שאול, אז הם היו אוכלים בזה, תמיד היו ויכוחים, הרב... סבתו, תמיד היו מתווכחים. היו מתווכחים שם. אז הוא היה, אז הזכרתי לו את כל הנשכחות. הוא אמר, כן, היינו במרכז הרב, היינו אוכלים שם. טוב, בקיצור, הגעתי לרב עובדיה, אז הבאתי את הספר, את הזה. טוב, אחרי יומיים, או יום, או יומיים, לא זוכר עכשיו, ממש זמן קצר, אמרו לי, יש הסכמה מוכנה, תבוא לקחת. טוב, הלכתי לקחת. נכנס, הרב עובדיה היה שם, מסתכל עליי, הוא אומר, יפה, יפה, עשו אותו יפה וזה, אבל למה כתבת ככה פה, טק, 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 טק. מה זה יום? כמה זה? 350 עמודים, 400 עמודים. מה, וזה מה שהוא עשה כל היום, כאילו? והוא זכר, לפי עמודים, בעמוד זה וזה. ככה היה. אז זה כישרון, זה לא כל בן אדם הוא כזה. מיוחד, הרב עובדיה. בסוף ימיו הרב עובדיה כתב 4 ספרים, הוא היה מקריא לאנשים שהיו מקלידים, אלו 4 אנשים, בסוגיות שונות. ככה היה, אני יודע את זה מכלי ראשון, ראיתי את זה פשוט. הוא היה בא, הוא אומר, טוב, תתחיל, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. הוא היה מקליד, היה אומר לשני, סוגיה אחרת, טק, 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 ככה היה חוזר לראשון. לא, זה תתקן, זה תעשה ככה, חוזר לשני, זה שלישי, רביעי, ככה היה. זה כישרון, זה לא כל בן אדם יכול לעשות את זה. בסדר. טוב, זכינו שהיה עובד, היה חי בתוכנו. טוב, אני מתקדם קצת, נכון? צריך להתקדם. מה השעה? ברבע כבר, זה לא טוב.
למה הרב עובדיה לא החל את הפסיקה הסברה
אני עוד לא התחלתי לדבר על הסברות שלו, אבל אם כבר אתה שואל, אז נענה. יש לנו שני דברים. דבר ראשון היה לו מאוד מאוד חשוב, כוח דהיתר העדיף. אצלו זה היה מאוד חשוב, כי הוא רצה שכמה שיותר אנשים ישמרו את ההלכה, ולא הוכו מאוד בהלכה. פחד מאוד מזה. ובאמת אתה רואה בספרים שלו, כוחד היתר העדיף. אומנם צריך ללמוד מה זה כוחד היתר העדיף, אבל זה ברור שהרב עובדיה השתמש הרבה ביסוד הזה, ופיתח מאוד את היסוד הזה. זה היה אחד הדברים המרכזיים אצלו, והדבר השני זה להפריד בין הסוד, בין הנגלה לנסתר. אני חושב שזה שני דברים שמאוד דחפו אותו. לא, זה עוד משהו. זה עוד דבר. הרב עובדיה, טוב, אז אתם רוצים להתחיל מהסוד. הרב עובדיה, אחד הדברים המיוחדים אצלו, זה שהוא חשב לאחד את הפסיקה הספרדית סביב דבר אחד. וזה מרן רבי יוסף קארו. הרעיון שלו היה, שבעצם בגלל שרבי יוסף קארו עלה לארץ, מטורקיה, כמו שלמדנו, והוא כתב את השולחן ערוך בארץ, את הטור, את הבית יוסף כתב בטורקיה, אבל את השולחן ערוך כתב בצפת, בביריה. אז הוא אומר, אם זה ככה, אז הוא הרב, הוא המרן דאתרא של ארץ ישראל. ואם הוא מרא דאתרא של ארץ ישראל, צריך לקבל את המרא דאתרא. הוא בכלל בתחילת הקריירה של הרב עובדיה, שהוא התחיל לפרסם דברים, הוא רצה שהאשכנזים גם יפסיקו כך. הוא אמר, זה לא קשור אשכנזים, האשכנזים יתווספו אחר כך. הספרדים הם העיקר. זאת אומרת, הקהילה הספרדית הייתה פה בצפת, היא הייתה פה בצפת בתחילת הדרך, והם עשו, הם היו בהתחלה כאן, רבי יוסף קארו, הוא היה הפויסק הגדול, אז עכשיו הגיעו אשכנזים? זה מה אכפת לי מאשכנזים. מי הגיע? תלמידי הבעל שם טוב? הם תלים לרוב. מי זה הרוב? ספרדים. מי עוד הגיע? תלמידי הגרא? שיט. לכן בתחילת הקריירה, הרב עובדיה רצה שכולם יפסקו, כמו שולחן ערוך, אשכנזים וספרדים.
ולא כמו הרמה.
ולא כמו הרימה, כי הוא מרא דהרה. וצריך הלכה אחת, כמו שהרמב"ם עשה, כמו שהשולחן ערוך עשה, נכון? אבל זה לא צלח, בשום אופן. פוסקים אשכנזים עמדו כחומה פצועה, והם לא הסכימו איתו. נלחמו איתו, נלחמו מאוד איתו, מאוד מאוד נלחמו איתו. כן? הם לא נתנו לו, הם אמרו לו מה פתאום, לנו יש מסורת, אתה עוד שנות את המסורת. הייתה מחלוקת גדולה מאוד, בתחילת בשנות ה-40, בשנות ה-50.
יהדות מרוקו?
מה?
יהדות צפון אפריקה, את ההלכה שלהם לתוך...
הוא בכלל מחק אותם.
מחק לגמרי?
ברור. זאת אומרת, כשהמרוקאים הגיעו לארץ, גם התימנים. גם כשהתימנים הגיעו לארץ, וגם כשהיהדות צפון אפריקה הגיעה לארץ, הוא אמר להם, חברים יקרים, פה שולחן ערוך. בהתחלה היו התנגדויות מאוד מאוד גדולות לדברים שלו, אבל למה יעשה? במבחן התוצאה, לא אומר מי צודק, אני אדם קטן, לא אומר צודק, לא צודק. במבחן התוצאה, הספרדים היו, אתה שואל, זה בן אדם, הוא אומר לך, הרב עובדיה, נכון? לא אומר לך, תשמע, יש מחלוקות וזה. והרב עובדיה, באופן עקבי, בשיעור השבועי שלו, היה לו שיעור שבועי ביזדים, זה שיעור המפורסם, אבל היה לו עוד כמה דברים, היה לו פינה ברדיו, שמאז, והוא היה רב ראשי, וכל שבוע היה אומר פסק, וכל שבוע פסק חדש, וכל שבוע נימוקים, וכל שבוע הוא אמר שמי שנוהג לו ככה, זה לא בסדר. אז התחילו לבוא ואמרו לו, תשמע, אבל המרוקאים הם עושים אחרת. מרוקאים מדליקים נרות, ואחר כך מברכים. הוא אומר, בסדר, זה לא נכון. שולחן ערוך לא כתוב, לא ככה. כתוב, עובר לעשייתה, צריך לברר, ואז להדליק נרות. והוא נלחם על זה כל ימיו. כל ימיו הוא נלחם על הפסקים האלה. למה? הוא רצה לאחד את היהדות הספרדית להלכה אחת. והוא גם הצליח. הרב עובדיה עשה משהו שבודדי, בודדי, בודדים הצליחו לעשות. זה, אני מקווה שאני לא טועה. לא שחס ושם אני משווה, אבל הרב עובדיה, זה כעין השולחן ערוך. השולחן ערוך זה... זה, זה, זה אי אפשר לדבר עליהם. זה אנשים שאתה בכלל לא מבין מה אתה מדבר. הרב עובדיה עוד זכינו לראות אותו. כאילו, אבל בכל אופן, זה כעין השולחן ערוך. כעין. שולחן ערוך בא ואמר, הלכה אחת, אני הולך לפסוק הלכה. נו, ומה? והם ישראל קיבל. ועכשיו, הקהילה הספרדית, הכוללת, אני מדבר עכשיו, קיבלו את הרב עובדיה. אתה הולך לבית כנסת בדימונה, באופקים, בכל מקום, בקריית שמונה, איזה ספרים יש? יש אלקוט יוסף. מה לומדים בין מנחה לערבים? לומדים בין
מנחה
לערבים. מה? בסדר, אבל זה לא תפס. זה נכון שיש עדיין אנשים, אני לא מזלזל, אל תחשוב לרגע שהם זלזל. אני מקווה שאף אחד לא הבין את זה ממני, זה זלזול. הרב משאש תמיד חם גדול, אבל גם הרב משאש הבין שזה לא כוחות. יש פה כוח, יש פה כוח סגולי, ודאי הרב אליהו, ודאי הרב אליהו.
אז למה לא ללכת על פי הפסיקה של הרב עובדיה?
זאת אומרת, למה לא ללכת?
אם שניהם מבין, גם הרב משאש וגם הרב אליהו, שהפסיקה של הרב עובדיה והדרך,
אני לא אמרתי זאת הדרך. אני אמרתי שהם ראו בעליל שאין להם סיכוי מולו. במיוחד אחרי שהרב עובדיה היה רב ראשי ונכנס לפוליטיקה וייחד את כל הזה וכולם נתנו לו יד. אז אני לא אומר שיש מרוקאים שלא שומרים על המסורת שלהם, זה יפה מאוד. אבל בתכלס, אתה שואל בן אדם, זה ייקח עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, זה נגמר. אתה רואה את זה בעליל, כאילו. מה, אתם לא רואים את זה? מה? אתם יודעים איזה ויכוחים היה בשנות ה-50 פה? אתם לא מבינים מה היה פה. והרב עובדיה בעקשנות, הוא תחן כל דין של המרוקאים, הוא תחן אותם. יש בן אדם אחד, לא רוצה אפילו להגיד את השם שלו, הוא מסכן, הוא כתב ספר להגן על מנהגי מרוקו מפני הילקוט יוסף, מפני ה... יביע עומר וחבדה. הרב עובדיה קטל אותו, עשה ממנו קציצות. קציצות עשו ממנו. גם הבנים שלו, וגם זה. אין! הרב עובדיה יש לו משימה. המגמה הזאת זה מגיל 17, חבר'ה. מגיל 17. זה יותר מכמה, זה 70 שנה הוא אחז בזה. זה לא איזה ג'וק שנה, שנתיים. אחר כך הלך ללמוד הנדסה באריאל. הוא 70 שנה, זה היה מוטו. הוא אמר, אני הולך לשנות את כללי ההלכה. וזה מה שהוא עשה. ואני חושב שזה גם הצליח. אז אל תתפגעו, כאילו, אני רואה כבר שאתה נפגע. אל תתפגעו, לא להיפגע. לא להיפגע. אני מסתכל על זה בצורה... תראו, גם החפץ חיים זה מה שהוא עשה. חפץ חיים, מה שהוא כתב במשנה ברורה, אנחנו לא מבינים את זה. אבל מה אתם חושבים? שבתחילת דרכו כולם קיבלו ככה? עם ישראל קיבל את החפץ חיים, מה? מה, זה חידוש? היום כולם אומרים, מה? משנה ברורה. מה, אתה לא יודע מה זה משנה ברורה? משנה ברורה זה מה שמרכז את הפסיקה האשכנזית. מה, אתה לא יודעת? מה, אתה חדש באוויר? הרב עובדיה, הוא עשה את זה 50 שנה אחרי החפץ חיים, בקהילה אחרת, קהילה ספרדית אחרת. גם על התימנים הוא לא ויתר. התימנים הוא לא ויתר, על צפון אפריקאים הוא לא ויתר. אשכנזים? אשכנזים, זה הוא כן ויתר. זאת אומרת, אם רואים את ההתחלה, בתחילת דרגו, מה שהוא כותב, שכולם צריכים לפסוק ככה. אבל בסוף הוא לא היה אומר ככה. הוא אומר, הספרדים צריכים, כולנו, נלך אל יוסף, יוסף קארו, כאילו, רבי יוסף קארו. אנחנו מאוחדים איתו, הוא המשביר, וגם קוראים לו יוסף, גם דרך אגב. אבל זה ברור ש...
אבל אתם מכירים למחיקה של המסורות,
יש, אבל מה זה מחיקה? מה, אתה עושה מזה דרמטיזציה רצינית? מחיקה מהקשר?
לא, אנשים, אם האנשים שהגיעו פה מצפון אפריקה פתאום שינו את המנהגים שלהם, יש
לזה מחיר? יש מחירים, אני לא אומר שלא, אני מסכים איתך לגמרי. אבל הערך של תורה אחת הוא גם חשוב. אתה מבין? אני לא מחליט מה הערך של מה. אל תחשוב שאני אחליט איתך ביחד עכשיו שנינו, ללמוד כמה אנשים פה, מה יותר. אני רק מזהה התנהלות היסטורית. הרב עובדיה זה מהפכה היסטורית, מה שהוא עשה. בסדר? אתה יכול להגיד, זה לא בסדר, זה כן בסדר, לא יודע, אני לא, אני מזהה.
מה? שהיום יעשו לך אחת, זה כל המשראל.
טוב, זה אי אפשר.
שיקומו איגוד של רבנים.
בסדר, זה אי אפשר.
שיקחו את כל המסורות, תעשו שוחרר.
אתה צודק, אבל אתה מבין שזה אי אפשר. כי רבנים הם לא מדברים אחד עם השני. אז אתה רוצה שיעשו איגוד של רבנים?
הרב.
5 דקות? וואלה, כן. הייתי 7:30.
אני לא ישמת
לא אומר. אני רואה. פחדתי. כן.
יכול להיות שיש תירה בין השולחן ערוך לרב עובדיה יוסף?
אתה שואל שאלה כואבת. יש מה לסתור.
אז איך אתה יכול
להיות? יפה. אתה שואל טוב. אז רציתי להגיד לך שאין סתירות, אבל יש, מה לעשות? אז הרב עובדיה יש לו דבר מאוד מיוחד, שלפעמים הוא קצת סתה מה... אפילו הייתי אומר, סתה מדרכו. והיו פעמים שהוא לא היה יכול להתנגד למנהג. אז לפעמים הוא יגל פינות. ויש לו גם עוד משהו שצריך לדעת, טוב, כל זה צריך ללמוד בעריכות, יש עוד משהו שהרב עובדיה, הוא שיחק הרבה עם כללים הלכתיים. ספק ספקה, פסיק רישא, דלא ניחא לביסור דה רבנן,
ויש ספק. יש ישר בחילונים
מצטרפים. בסדר? מה?
יש ישר בחילונים מקבלו
את הדורה? לא, 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 לא בגלל החילונים. בגלל שהיה לו כל מיני כללים, נגד מרן. ספק ספקה נגד מרן. אתה מבין?
אז מה פסקים כמו הרב עובדיה יוסף? כמו שולחן ערוך?
אתה צודק. הבסיס זה שולחן ערוך. אבל הרב עובדיה זה הרב עובדיה. אתה גם מבין שהרבה דברים לא כתובים בשולחן ערוך. זה 500 שנה שולחן ערוך, אז הרב עובדיה צריך לחדש כל מיני עניינים וסיפורים. הרב עובדיה היה לו דעה של תורה. טוב, אבל זה בדרך הפסיקה שלו. עשינו קצת לא מספיק מסודר היום. כי שאלתם שאלות, ועניתי לצערי, אבל זה נכון שאם היה אפשר, זה כשם יבוא המשיח, הוא יגיד חברים, זה... אין, אי אפשר. היום זה שני כללי פסיקה באופן מוחלט, ויש בתוך זה, גם אצל אשכנזים זה די אחיד. כאילו, המשנה ברורה מאוד מאוד מחייב. אני חושב שהרב עובדיה הוא אחד בדעה. דרך אגב, ב-1947 שלחו אותו למצרים. שם הוא הסתבך חבל הזמן. שלחו אותו למצרים להיות דיין שם, אב בית דין. שם היה לו בלגן אימים, הוא חזר אחרי שנתיים.
מהרב עובדיה?
כן. היה לו הרבה בלגן. הוא חזר לארץ, זה השפיע עליו רבות.
מה זה בלגן?
היה לו הרבה, הוא רצה לשנות כל כך המון דברים. והוא מצא קהילה מאוד מאוד מתבוללת כזאת. היו בעיות קשות, והיו בעיות של טהרה, והיו בעיות... והוא לא, הוא לא... היה לו מאוד מאוד קשה להניע את הגלגלים שם. טוב, אז אנחנו הגענו לרב עובדיה ב-1950, יש לנו עוד הרבה דרך, פעם הבא בעזרת השם נמשיך, להבין מה הוא עשה מ-1950, איך הוא עלה בסולמות, דיין בבית דין בפתח תקווה, אחר כך רב של תל אביב יפו, אחר כך רב הראשי, דיין בערעורים, רב הראשי לישראל, ואחר כך ראש תנועה, ראש מועצת גדולי התורה של ש"ס, עד סוף ימיו, הוא החזיק את התפקיד הזה, אבל רוב ימיו הוא למד, 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 למד עד השעות הקטנות של הלילה. כן.
האם מישהו שהוא מרוקאי, בערך כמו הרב עובדיה, יכול לעשות איזשהו חילוק במנהגים של
מרוקו? טוב, 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 זה שאלות, שאלות קשות. איך עושים במנהגים? אני לא יודע אם לענות פה עכשיו, זה קשה מאוד, זה גם תלוי את מי שאתה שואל. בסופו של דבר, התורה של הרב עובדיה היא גם התפרסמה בעולם. ספרי ילקוט יוסף הם פה בספרייה. אתה מבין, הרב אליהו, אני ודאי לא חס ושלום, אומר משהו בקי וזה חלילה לזלזל, אבל התורה שלו היא לא התפרסמה. אז אתה רוצה לפסוק כמו הרב אליהו, איזה ספר אתה בודק? הרי הרב אליהו יושב בישיבה של מעלה. איזה ספר אתה תיקח? אין לך. אתה רוצה לדעת בהלכות, לא יודע. בסדר? אז איפה הרב אליהו? אין לך. זה לא שאתה רוצה לזלזל בו, אבל אני צריך משהו שימושי, אני צריך ללמד את בני ישראל הלכה, אז מה אני אקח? אז בזה אני אעשה ככה, בזה אני אעשה ככה, זה מסובך. אז יש את... מה? לא. מה? לא קטע הרע, שזה בלכות נידע. מה? בסדר, בקטנה. מה? בסדר, יש מאמר מודחה שזה בקטנה, שזה לא מסודר כל כך טוב. וגם זה על חלק קטן של הלכות שבת. מה עוד יש? עוד פעם, זה לא בזלזול. לא שהרב אליהו לא ידע את ההלכות האחרות. חלילה, לא אמרנו דבר כזה. הרב אליהו היה צדיק גדול ותלמיד חכם ענק. אבל אנחנו מדברים עכשיו על העם, על השתלשלות ההלכה. לא נותנים עכשיו ציונים לרבנים. כולם 100 אצלנו. כולם 100. רב משאש, רב אליהו, כולם 100. אין פחות 100. אבל מה זה אומר לעם ישראל? זה השאלה. טוב, עד כאן.
יש גם את זה.